שלום חברים, סייברים, חברים, שמח. ואנחנו היום עם הגדולה ביותר, המדהימה והרוקדת, בצורה הכי מגניבה שיכולה להיות, מיי ברוקס קמפלר. מה המצב?
מעולה, מה העניינים רותם בר?
הכל נפלא, הכל בסדר. וואי, מלא, 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 מלא הזמן לא היינו ביחד,
ונתגעגעתי אלייך.
אני מת עלייך, אחותי.
אני מתגעגעת, מה זה?
וואו.
אני צריך לבוא לתאילנד.
תקשיבו, אני חייב להגיד למישהו שלא מכיר את מיי, היא הגרית. כאילו, עם אלה שמחבקות. גם אני, אגב.
זה נכון.
וכאילו, ופתאום נפגשנו, אני זוכר, וכאילו, הפעם האחרונה זה היה חיבוק מגניב כזה, אני זוכר, זה לפני מלא זמן.
שמה, עליתי לבמה.
פנים ופנים. אנחנו חייבים להיפגש.
זה לא קשור, עליתי על הבמה בקונגרס להציג את הפרסים, וברנדון, ה-MC שלנו, שכל שנה הוא מנחה את האירוע, בא ללחוץ את היד, אמרתי לך, ברנדון, you know I'm a hugger. כאילו, לא מעניין אותי שיש 2,500 איש בקהל, I'm a hugger, וברנדון הוא חבר, כאילו, יש גבול לכל דבר.
כן.
לא לבקש ממני דברים שאני לא יכולה לעשות.
לגמרי. זה קטע מדהים כזה, שאני, כן, הגרים. זה אנשים כאלה ברשת, בעולם.
בעייתיים.
תקשיבי, יש לנו כל כך הרבה דברים, אבל רגע שנייה, לפני שנכנסים וצוללים לכולם, כי באמת, את יודעת מה, יש מלא, ויש פה אפילו רשימה מסודרת, אני חייב להגיד, ספרי לי רגע, מה היה בקונגרס? מה זה קונגרס בכלל?
וואי, וואי. אז שבוע שבע חזר, ביום ראשון, מתי זה היה? ביום ראשון חזרתי מקונגרס מארצות הברית. IC2 Security Congress זה כנס ענק שאנחנו מקמים מאז, נדמה לי, 2014, כל שנה באוקטובר. כבר אני אומרת לך, אוקטובר 2026, 26 עד 28 באוקטובר, אנחנו בקולורדו, דנבר, קולורדו, וכבר ראיתי את המלון, וואי, זה הולך להיות ממש 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 מגניב. אז זה תמיד כנסים נורא כיפים, ויצא לי כמה שנים להשתתף באונליין, כי התקמצנתי קצת על יצוא לארצות הברית, וזה גם רחוק. ובשנתיים האחרונות כן עשיתי אין פרסן, וזה קטע שמצליח את זה כנס גדול, זה 2,000-3,000 אנשים בכל שנה יש לנו, ומצד שני זה באיזשהו שלב מתחיל, וזה מצחיק, כי זה רק שנה שנייה שלי in person, זה מרגיש כמו family reunion. אנחנו כאילו קובעים מראש, מי מגיע, החבר'ה נגיד של הצ'פטר של ניו ג'רזי ידעו שאני מגיע באזור 4, אשכרה הגעתי למלון 4:10, אני מקבלת וואטסאפ, טוב, אנחנו יורדים לפאב, את באה? אל תלכי לישון, בואי.
ככה זה אמריקאי,
כן. אם אני מתיישבת על המיטה, לא עומדת, אם אני מתיישבת על המיטה, אני ישנה. אז ירדתי איתם, ואכלנו ארוחת צהריים, וקשקשנו, והם ניסו לדרדר אותי גם לארוחת ערב, אבל אמרתי להם שחבל שאני ארדם, כאילו אני כבדה, הם לא יצליחו לסחוב אותי חזרה, חבל. כן, למרות שהם 200 אנשים, לא סתם, הרבה אנשים מניו ג'רזי, וזה פשוט היה כנס מעולה, גם ברמת הארגון וגם ברמת התכנים. הייתי שם בהרבה מאוד...
שתי דברים זריזים שלמדת בכנס הזה ולא ידעת לפני.
קודם כל, אחד הדברים שאני יכולה לציין, זה פאנל שהיה, שארבעה אנשי מקצוע דיברו על נקודות משבר שהיה להם בקריירה, ואיך הם חזרו מזה. וזה היה גם כאילו, אחד מהם דיבר על סייבר קרייסיס ענק שהיה לו בארגון. אחת אחרת דיברה בכלל על איזה אמושנל ברייקדאון שהיה לה בעקבות שינוי קריירה, שהיא חשבה שנורא יתאים לה והיא נורא סנה. וזה היה קטע לשמוע ארבע זוויות שונות, מארבעה אנשים שונים, מארבעה מקומות שונים במה שנקרא בקריירה, ולשמוע איך המאבקים הם אותם מאבקים. אז זה ממש פאנל שנשאר איתי, ונשארה איתי ההרצאת קינות. היה לנו ארבעה קינות, כולם נהדרים, אבל אני אציין שניים. אחד זה דוקטור מיי ג'מינסון, שהיא, כי משמם לה בחיים, היא מהנדסת, אסטרונאוטית בנאסה, ורופאה, כי למה לא משמם לי השבוע? אני אלך ללמוד רפואה, זה מה...
כן.
As one does. באמת, אישה מדהימה שהעבירה לנו הרצאה, מעוררת השראה מדהימה, והכי נחמד, קיבלנו את הספר שלה, היא חתמה לנו על הספרים וכולי. חזרתי הביתה, והבת שלי בת 9, רואה את הספר ואומרתי, מאיפה יש לך את הספר הזה? הם למדו עליה השבוע בבית ספר.
וואלה, איזה מטורף.
כן, אז היה כאילו, Oh my God, mind blown, אז היה ממש מגניב, והראית על סרטון מההרצאה, והיא נורא
התאהבה. I've met her in person, מה שנקרא.
I met her in person, והשנייה, אם הייתי יודעת, הייתי גם מצלמת איתה וזה, אבל היה תור, לא היה לכוח. והשנייה הזאת, אליסה נייט, שמי שלא יצא לו לשמוע את אליסה מדברת, יצא לי כמה פעמים, אבל היא באמת, היא, קודם כל היא מרצה מדהימה, והיא אישה מהממת ומקסימה, והאקרית משוגעת לחלוטין, מפיקה של סרטונים, ובאמת, דברים משוגעים, עכשיו היא מוציאה סדרה חדשה, באמת מדהימה, והיא דיברה שם על הרתה, עשתה ממש לייב דמו, על, קודם כל, על איך פורצים APIs, ואיך באמצעות API היא מצליחה לפרוץ למכוניות של המשטרה בארצות הברית, שהממשלה של המשטרה הפדרלית בארצות הברית, פשוט משהו, Oh my God, scary, ואז היא הראתה את הכלי שהיא בונה היום, שהוא כלי פריצה באמצעות AI. ולטוב ולרע, לשם אנחנו הולכים. אז זה באמת היה הרצאה שהייתה כיפית, מפחידה, מעוררת מחשבה. אז זה נגיד שלושת ההיילייטס הכי גדולים, למרות שהיה הרבה, היה המון. באמת היה מדהים. אז מומלץ בחום שנה הבאה, דנבר, קולורדו.
יאללה, מי שרוצה, מוכן להצטרף למי. ולפגוש את השמה גם, אגב.
נכון, אני אהיה שם בטוח.
טוב, אז השבוע, על מה אנחנו הולכים לדבר? אנחנו הולכים לדבר על הייטק 2025. חזרה לעתיד, כשהמירוץ של ה-AI מחזיר אותנו לתרבות ה-996, והעובדים עומדים נמסים. אפל, באגף הגבינות, מי רוצה? מי פנוי באגף הגבינות? איך אושר עד וויקטורי שברו את שוק האייפונים? אנחנו נדבר על הלובר. אוי, הלובר והסיסמה...
אני לא רוצה לדבר על זה.
לובר.
אני לא רוצה.
כשהבטחה במוזיאונים הופכת לסדרה של טעויות על המסך הענק, וזה פשוט מטורף. אנחנו נדבר על האדמין שהוא כבר לא שלנו. Windows ו-Windows 11 לוקחת פחות סיכונים בעולם האדמין, ויש שם עדכונים מגניבים שחייבים לדעת. אנחנו נדבר על זה שכש-AI שומר על הקוד ומי ישלם על זה, רמז, אנחנו הולכים לדבר על NPN, ויש שם עדכונים לא נעימים בכלל. אנחנו נדבר על המוח המלאכותי שבוחר לנו אתרים מסוכנים. האם הדפדפן שלנו מרגל אחרינו, או שפשוט מציל אותנו? האמת נמצאת באמצע, וזה הולך להיות גם כן משהו ששווה לדבר עליו. ונדבר לא פחות ולא יותר על ההסכם הסודי בין גוגל לאפל, שנחשף ממש שבוע שעבר, כשהתחרות מתחלפת לשיתוף פעולה, פורה, מגניב, מיוחד, מתחת למנוע, ומי הולך להרוויח מכל הסיפור הזה? אז אלה כל הנושאים שאנחנו הולכים לדבר, אבל אני חושב שהנושא הכי קריטי שאני רוצה לדבר איתו, צריך להגיד את הדברים באמת, מי, את מבחינתי המומחית הבלתי נדלת בכלל, לכל מה שקשור לדברים שמסביב לסייבר, וששומרים אותנו שפויים, אוקיי? את אומרת, האישה הכי לא שפועה ששומרת את כולנו שפויים, אוקיי? אם אני רוצה לסכם את זה בצורה פשוטה. אז כבר לא צריך לזכור רישויות, לוחיות רישוי, או לרחרח במסדרונות כדי לדעת מי באמת משקיע בחברה. קבלו את הפיצ'ר מעקב החדש של טימס למשל, והתרבות שעושה קאמבק. מי שנשאר במשרד עד ממש מאוחר, שוב נחשב לגיבור. רק שהפעם אפילו לא מגלים יותר מדי התלהבות מזה. מסתבר שהנוסטלגיה לעבודה אינטנסיבית חזרה בגרסה מעודכנת ל-2025 והמערב. בעיקר עמק הסיליקון או תל אביב. מגייסים את סט הציפיות מעולם הישן, אבל עם בונוס מיוחד, טכנולוגיות מועקב ופוש נוטיפיקיישן למנהלים באותו רגע שהדברים קורים, מה שנחשב פעם לאקסטרה התלהבות מוזרה, אנשים שמגיעים מוקדם בבוקר ונשארים עד מאוחר, כמו שביל גייטס עשה בשנות ה-80 ואמר שהוא מסתכל על לוחיות זיהוי, שוב הפך לסממן מוסרי של מצוינות, כאילו ימי גזירת הלחץ הסינית, ה-996, שזה מ-99, שישה ימים בשבוע, שלא רק חלפו אגב, אלא חזרו בגדול ליד השלט של ה-fucking America, אוקיי? וישראל, אני חייב להגיד גם עמק ישראל, עמק הסיליקון הישראלי. רק שמקום להרשים את מי שיושב באחרון במשרד, היום טימס מסמן למנהל מי לא עזב, והסטארט-אפים בתחום ה-AI דורשים בפומבי עבודה של מי תקשיבי 70 עד 72 שעות בשבוע. אם פעם רק באסיה השוויצו בהרגלים האלה, עכשיו גם סטארט-אפים הכי לוהטים בארצות הברית וישראל, בדגש על AI, פינטק, אבל גם אחרים, מעתיקים בהתלהבות את המודל הסיני הזה של 996. המשרות החדשות אגב, בלי שהם מדברים, בלי שזה, הם כבר מפרטות שהשעות הארוכות הן לא רק בונוס, אלא דרישה אמיתית, במילים... כמו אנחנו חפשים אנשים מתלהבים, אנשים שיהיו מחויבים, או כל דבר אחר. לפעמים זה גם בליווי של קומת מגורים בחלק מהמקומות, מנוי לאתרים כמו דייטינג, הבטחה לארוחה חמה בכל שעות היום, רק שבפועל המחיר הוא על חשבון הבריאות הנפשית של העובדים. כששוק העבודה הזה מסתחרר מתור הזהר של העובד לשוק של מעסיקים, הציפייה לנוכחות פיזית ותפוקה קיצונית במשרד חזרה להיות הדרישה הכי מרכזית. דווקא התחרות הטכנולוגית, הזינוק של ה-AI והפחד להישאר מאחורה הפכו לעבוד הרבה שעות לסמל של סטטוס. אבל כזה של סטטוס שמביא איתו גם סטרס, חוסר שינה ועוד כל מיני דברים מאוד מאוד בעייתים. אגב, גם בדידות אמיתית, אוקיי?
אכן.
לא מפתיע לגלות שמדדי השחיקה בארץ ובעולם ב-C, 57% מעובדים בהייטק מדווחים על לחץ קיצוני, 40% מדווחים על עייפות ומתח במתמשכים, בעיקר הדור הצעיר ששוקל ברצינות לארוז ולחפש יותר משמעות ופחות חרדות, והתמונה הכלכלית, מה שהיה פעם חריג, או ההצטיינות, הפך שוב למיינסטרים. רק שהעולם היום מאפשר למדוד, לשלוט ולהפעיל לחץ בדרך הרבה יותר טכנולוגית ואלגנטית, מה שבעצם הרבה פחות אישית ויותר שוחקת. ואני חייב להגיד, יש גם כל מיני סממנים שעכשיו בחברות האלה שמדברים, זה משפחה, זה הכל בסדר, הנה עכשיו, החודש שבוע שעבר פורסם, שיש עוד משהו שהוא התחיל להיות, דווקא בסטארט-אפים האלה, שכולם אומרים, אנחנו משפחה ביחד, עושים דברים ביחד, כולם מרגישים בהפי, באים שצריך לפטר בן אדם מהצוות, עושים את זה מאחורה. איך עושים את זה? עושים לו, הוא מגיע בבוקר, הוא מקבל סוג של רעיון כזה של מה קורה, אנחנו לאן, רגע, אל תלך רגע למשרד, מקבלים החלטה, עד שאנחנו מקבל את ההחלטה, בואי תרגע, מבריחים את העובד, שאף אחד מהעובדים אחרים לא יראו שפיטרו אותו, אוקיי? ומי אותו רגע? הוא נעלם מהחברה. פשוט גוסטינג. זה מה שעושים לעובדים. אז אם אתם עובדים בחברות כאלה, תדעו לכם שזה לא בסדר אם עובדים נעלמים. כן, אם עובדים ככה נעלמים. מי, אבל בואי, אני רוצה לשאול אותך. Talk to me.
בעיניי זה כל כך old school, ואני כבן אדם ש... אני תמיד אומרת על עצמי ש-I'm a recovering workaholist.
אוקיי. Okay.
לטוב ולרע אני נורא אוהבת את מה שאני עושה. ולפעמים נורא קשה לי לשלוט בכמה שעות אני במשרד, כי אני לא מרגישה לפעמים שאני עובדת.
נכון.
אני תמיד צוחקת ש... אבל אני לא צוחקת כי זה אמיתי. אני הרבה פעמים, מה שנקרא, I'm pitching myself, ואני אומרת, באמת מישהו משלם לי על, על, על זה? הייתי עושה את זה גם חינם. עכשיו, זה לא הזמנה להפסיק לשלם לי, תמשיכו לשלם לי, בבקשה, אני נורא אוהבת כסף. אבל נורא קשה לי עם זה. עם זאת, דווקא בכמה שנים האחרונות, אני התחלתי הרבה יותר לתעדף, ובעיקר, אתה יודע, אני כבר כמה חודשים, בערך 3-4 חודשים, באתגר שלי עם עצמי, שקראתי לו firewall של ה-well-being שלי, אז כמו firewall, זה ה-firewall שלי, למצוא את ה-boundaries, למצוא את זה, אני עובדת הרבה יותר טוב. לדוגמה, היום בבוקר, היום יום הולדת של הבת שלי, אני יודעת שאני לא אעבוד מהצהריים, תודה, תודה, היום 16, לא יומן.
וואי, וואי, סוויק 16.
קודם כל, קמתי מוקדם בבוקר, קמתי ב6:30, שזה מאוד חריג אצלי, למזל טוב לפני הזה, אנחנו תמיד עושים a big hoo-ha in the morning, אז קמתי במוקדם. אבל בלי להתבלבל, ב7:30 כבר הייתי במשרד, אחרי שעשיתי 4,000 צעדים, אחרי שחגגתי את המולד, עשיתי 4,000 צעדים ובאתי למשרד. מה שאני הספקתי עד שהתחלנו לדבר ב9:30, זה יותר מה שלפעמים אני מספיקה ביום שלם. למה? כי באתי עם מטרה נורא 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 ברורה. באתי ומניסיון, כשאני באה עם מטרה ברורה, ואני יודעת, היום אני צריכה לעשות 1, 2, 3. אני יכולה להספיק לעשות את זה בשעתיים. שעתיים מרוכזות זה הרבה יותר טוב מ-14 שעות לא מרוכזות. והמדידה הזאת של שעות היא חסרת משמעות. עכשיו, לטוב ולרע,
החוק בארץ דורש מעקב של שעות, אגב.
נכון.
לטוב ולרע.
לטוב ולרע. עכשיו, אני חושבת שזה חוק מטופש נורא. אני נגיד, בזמנו כשהייתי בארץ, עוזרת בית וזה, תמיד אמרתי, לא אכפת לי. אם הבית נקי, תעשי את זה ב10 דקות. לא מעניין שאני אשלם לך על כמה שאמרת לי. מבחינתי כמה שפחות זמן ואת פחות מפריעה לי, יותר טוב. אותו דבר אני אומרת גם כאן, לעוזרת שלי. לא מעניין אותי כמה שעות את עובד ביום, מעניין אותי שהבית נקי ומסודר.
אגב, סטיב ג'ובס אמר פעם, אני לא יודע אם זה נכון, אבל יש כאילו משפט שהוא אומר, שהוא תמיד מחפש עובדים עצלנים, כי הם תמיד ימצאו את הדרך הכי, הכי, הכי יעילה לעשות את העבודה, ולא לעשות יותר עבודה.
נכון, כי תראה, מערכות כמו טימס, פעם אנשים היו יושבים במשרד, ואני זוכרת את זה, אנשים היו יושבים במשרד, ומשחקים סוליטר, משחקים, לא יודע מה, נמצאים בוויינט 18 שעות. רק כדי להראות שהם במשרד. היום יותר קשה לעבוד על המנהלים, כי הם מחפשים באיזה טימס, מה עשית? אבל המוח לא מסוגל. המוח לא מסוגל באמת להיות מרוכז 16 שעות. אז יש המון אבטלה סמויה. אני לא מאמינה בזה. אני מאמינה, תנו לעובד לעשות משימות, תהיו חכמים עם זה, תנו לו ללכת הביתה ו-to unwind, כי גם ככה, בואו, אנחנו כן עובדים על פרפורמנס, ואנחנו כן עובדים על זמן. אני לא מאמינה בנושא הזה של
אני,
עוד שעות.
אני רוצה
שעות.
גם
אני
להגיד, אנחנו אנשי סייבר. אז יש יתרונות לעניין הזה שאנחנו באמת מודדים מאיזה רשת וי-פיי, כמו במקרה של טימס, אתה מחובר, אבל צריך להגיד שאם עובד בא ואומר, אני עובד, והוא לא נמצא עכשיו במשרד הביתי שלו, או במשרד בבית, וזה, אני לא יודע אם זה עניין של סייבר, אבל זה יותר HR, בשביל לבוא ולהגיד, אתה עוקץ פה את החברה, אוקיי? אתה לא יכול לעבוד ולא להיות במקום שאתה אמור לעבוד, אוקיי? זה אחד, זה בסדר. אני חושב שפה יש איזה מקום שהוא, מהמקומות הלגיטימיים, טיפה יותר לגיטימיים, אבל מצד שני, זה נותן גישה להרבה דברים שהם לא לגיטימיים. אז אם אני לוקח את, את, את זה כקונספט, כמו טרקינג של GPS, שברגע שעובד, שם באפליקציה, התחלתי לעבוד, ואז הוא עוקב אחרי איפה, אני פחות אוהב את העניין הזה. זה נורא חשוב בשביל לדעת. אני חושב שיש פתרונות בשביל להגיד, כמו למשל, סתם זורק, הטימס, אל תגיד לי כאילו באיזה רשת וזה, או אם הבן אדם עובד, תגיד לי, נמצא איפה שאמור להיות או לא נמצא, כאילו אם זה יהיה בינארי...
אבל
מה חד
איפה הוא נמצא? אז זה בדיוק העניין. השבוע הכי אפקטיבי שהיה לי אי פעם בחיים שלי, הכי אפקטיבי, היה לפני שנתיים, סיימתי בורד מיטינג בסינגפור, וסיימנו את הבורד מיטינג בראשון בערב, ובחמישי הייתה טיסה מוזמנת לכל המשפחה לתאילנד. אמרתי, במקום שאני אסע מסינגפור חזרה לאבו דאבי בשביל לנסוע 4 ימים אחרי זה לתאילנד, אני פשוט אעבור לעבוד מתאילנד. עברתי ביום שני בצהריים, עברתי לתאילנד, עברתי שני, שלישי, רביעי, חמישי בבוקר, מתאילנד. מה שאני הספקתי בשבוע הזה, כי התקמתנתי על הזמן, הייתי בתאילנד, רציתי ליהנות מהעובדה שאני בקרבי ואיזה כיף לי. אז קמתי על הבוקר, עשיתי כמה שעות עבודה, הלכתי לים, עם הלפטופ איתי, ישבתי במסעדה, עבדתי תוך כדי, הלכתי למסאז' שיחות, עשיתי שיחות זום תוך כדי שעשיתי פוט מסאז'. אז מה? אז מה אם אני לא במשרד? האם עשיתי עבודה?
זה הקטע של תאילנד, חייב להגיד.
כל מה שתכננתי פלוס פלוס פלוס? כן. זה שעשיתי את זה נורא נורא ביעילות? כן, כי לא פתחתי פייסבוק. וזה הקטע. כמות האנשים שאני רואה, אוקיי, היית 6 שעות במשרד, 14 שעות, אבל היית כל היום בפייסבוק וויינט.
לא. בוא נשים דברים על השולחן. יש עבודה ויש עבודה. יש עובדים כאלה ויש עובדים כאלה. את עצמאית זה משהו אחד. אנחנו מדברים על זה שאם את עצמאית, אף אחד לא ימדוד אותך חוץ ממך.
אבל הייתי סקירה.
אנחנו מדברים על זה שאם יש לנו צוות שצריך לעבוד בצוות, אוקיי? ואנחנו באים ואנחנו מגדירים ברמת הבטחת מידע. יש לך לפטופ, אתה יכול לעבוד מהבית, מ-VPN, או שאתה יכול לעבוד מהחברה. היום רוב האנשים מגיעים לחברה, וזה בלנס שאני מקבל. אם עובד בא ואומר, אני עובד גם בבתי קפה, סבבה, לגיטימי, תעבוד איפה שאתה רוצה. אף אחד לא ימדוד את המיקום. אבל אם אתה עובד שצריך לעבוד או בבית, או במשרד, בוא נגיד אם יש בבית חיבור, למשל, חיבור, את יודעת, ADSL סוגור כזה למשרד, או כל מיני דברים כאלה, אז יש לזה משמעויות. נכון,
ברוב המקרים פחות.
well-being, אל תמדדו כלום. תנו לעובדים את החופש שלהם, שזה גם מביא לבעיות ב-well-being.
זה גם מביא לבעיות, אני לא בטוחה. כן. בסוף, מנהל לגמרי. טוב יודע לתת לעובדים שלו יעדים שהם מדידים, מה שנקרא smart goals, specific, measurable, attainable, realistic, or real, time dependent.
מה? אין פרסונל, לכל אחד משהו ספציפי, מה שמתאים
ברור.
לו.
ברור. המטרות שלי לא יהיו המטרות שלך, המטרות של כן. עובד כזה לא יהיו זה, אבל צריך למדוד את זה. ואם... מראש, אמרנו, זה המטרות, וצריך לנהל את זה, אני לא אומרת מייקרו-מנג'מנט, השעה תעשה את זה, עוד שעתיים תעשה את זה, לא מעניין אותי. שמים גולס, נגיד, לחודש, פורסים אותם אפילו להתקדמות שבועית, תלוי בעובד, יש עובדים שצריך יותר ניהול צמוד, יש עובדים שמספיק לתת להם מטרות רבעוניות. בסוף, אף אחד לא אכפת לו. לי אכפת כמנהלת, לי אכפת שהעבודה תעשה. אם
אגב,
יש לי עובדים, אני תמיד הייתי עובד נורא טוב בלילה.
אני רוצה לשאול את המאזינים שלנו, איך זה עובד אצלכם בחברה?
נכון.
מה אתם עושים? איך מודדים אתכם? לכם יש משהו שמתקשר לדבר הזה? אתם צריכים להיות באפליקציה, אתם חושבים שמים כרטיס בבוקר, ואז מודדים אתכם איפה אתם מצאים. תשלחו לנו שנוכל לדעת.
אגב, אם אין לכם מדדים, אם לא מודדים אתכם, ואין לכם מטרות נורא ברורות מול המנהלים שלכם, תבואו אליהם ותגידו, אני מבקש שתגדיר לי מה המדדים להצלחה לרבעון הקרוב ולשנה הקרובה. כי אחרת יבואו אליכם בסוף שנה ויגידו, לא הצלחתם. מה זה לא הצלחתם? איך אני יודעת אם אני עושה את התפקיד שלי טוב או לא עושה את התפקיד שלי טוב?
כן.
איך אני יכולה לדעת?
תרשמו לנו, אוקיי? ספוטיפיי, יוטיוב, או באימייל, או בלינק. יש לנו אימייל, גם אפשרו, לינקדין.
יש לנו אימייל?
בלינקדין, כן, אנחנו די... כן, אם נכנסים ללינק שיש בכל דיסקריפשן של פרק, יש לנו ממש הודעה, אפשר לשלוח לנו הודעה, וזה גם מגיע לאימייל, גם אפשר גם משם. טוב, בוא נמשיך לנושא הבא שלנו. תקשיבי.
יאללה.
לילה אחד, דקה לפנות בוקר, סופרים הפכו למוקד מאבק חדש בישראל. רק הפעם לא מחפשים נייר טואלט או ספגטי, פסטה וכאלה, אלא אייפון 17, במחיר שלא מדובר אפילו בדינמיקה, אוקיי? שקט יחסי במדינה, ופתאום מאות ישראלים יוצאים מהבית בריצה לקופה. בתקווה לתפוס יחידה לפני שהמלאי ייגמר, לא, זה לא פרסומת, אלא מחירי אייפון חדשים ברשתות השיווק, שמסירות את הרשת ואת הארץ, וכולם מדברים, כולם מדברים על זה. בוא. כאילו, ליטרלי, כולם. אז השבוע התאחדו שני עולמות שלא דמיינו שיהיו באותו הסל, רשתות אושר עד וויקטורי, שהיו לנחלתן של חובבי המבצעים בסופר, והן עושות מהפכה בשוק הסלולרי עכשיו, אוקיי? ומוכרות את האייפון 17 במחירים שאף אחד לא חשב שמישהו ימכור אותם איך שהם יצאו, אוקיי? אייפון רגיל, 256 ג'יגה, בקופה של ויקטורי עולה 2,899. וזה בדיוק 100 שקל פחות מאושר עד. ואיך זה ביחס למתחרים של רשתות הסלולרי? בפער של מאות לפעמים אלף ומעלה, לעומת KSP למשל, דינמיקה ואפילו אילת, בלי מעם, אוקיי? לא צריך לנסוע לאילת, אוקיי? הטריק הוא נורא 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 פשוט. יבוא מקביל. ואיש לא מתבייש להגיד את זה אגב. זה לא אייפון מהיבואן הרשמי, והאחריות אגב ניתנת לשנה וצריך לעמוד בתור אם מישהו רוצה. ורוצים שלם בשובה ומתנה, תשכחו מזה רק בכרטיס או מזומן בלבד. והכמות היא מוגבלת לגמרי, כי בסופו של דבר מדובר פה בפרסומת לדבר הזה, אוקיי?
ברור, זה קוסטלי, אנחנו יודעים
כן,
מה זה.
כן, מי שהגיע מאוחר יכול לבזבז ערב במקום לצאת עם קופסה חדשה. אז מה קרה? תכלס על המדף, הביקוש היה מטורף, ואלפי מכשירים נרשמו ביום אחד באושר עד בלבד, עם תורים של שעתיים וחצי, אוקיי? שעתיים וחצי, איזה פורם מטורף.
אגב, רבי של הקטע, צעד... פתחתי עכשיו באמזון אצלנו מה המחיר הכי זול לאייפון 17-256. Mm-hmm. הכי זול שאני רואה זה 3,400 דירם, שזה בערך 3,100 שקל.
כן, אז כל צעד שלא שרד נהנה מיד בצעד חזק יותר של ויקטורי, והמחירים כל הזמן יורדים, והמחירים האלה, על פי כל המדדים, שוברים את השוק ובפועל מאלצים את היבואנים הרגילים, אלה שמשחקים את המשחק. לחשב מסלול מחדש. אגב, גם באילת, עיר הנופש הפסיכית של חובבי כל האייפונים וכל המוצרים ללא כסף, לא מצליחה להתחרות, מה שמדהים. רוב הרשתות הגדולות והיבואנים משאירים את המחירים הגבוהים בתקווה שהסערה הזאת תיגמר מהר, וזה זה, זה אירוע גדול ומכונן, אני חייב להגיד. צריך להגיד, אם מסתכלים רגע על השוק של האייפון ובכלל הטלפונים, הוא בדרך כלל מתחיל נורא 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 גבוה, ויש להם טריק, הם כל יום מורידים כמה שקלים, כאילו 5 שקלים עד 10 שקלים מהמחיר, ואז יש ירידה מאוד מאוד, עכשיו כולם משחקים את המשחק הזה, כולם משחקים, זה כאילו השוק הכי צפוי בעולם, אגב איפה הרשות להגנת הצרכן, איפה זה עומד פה הדבר הזה, שכל השוק הזה בוחר את אותו מחיר פלוס מינוס, כל פעם מורידים איזה מישהו מוריד שקל, וזה הכי תיאום מחירים אגב, ואז פתאום מגיעים השני אלה ואומרים שוברים הכל, עכשיו אף אחד לא רוצה להפסיד כסף כי את יודעת, כשאת את מתכנת מחירים מראש, את יודעת שהולכת למחור בהתחלה גבוה, אחר כך נמוך, וכאילו בהתחלה את קונה את המחיר, את משלמת יותר, את עלויות ייבוא, דברים כאלה, לא כולם יכולים להפיל. יש הוצאות, פרסום, דברים כאלה, והנה יש פה שניים שבאים ואומרים, אנחנו נשבור לכם את השוק, אנחנו נשחק את המחיר אחרת, ואם זה מביא אנשים להם, ומצליחים להוציא מהם עוד כסף, כבר הגעת לסופר, אתה לא תקנה עוד משהו, כאילו כזה. אגב, אם אתם נכנסים לאחד מהרשתות האלה, תקנו כבר משהו, תנו להם באמת את הערך, כי מגיע להם, אמיתי מגיע להם.
כן, וזה גם ברור שזה יקרה. שוב, בסופר הנאמנות שלנו למותג של סופר, חוץ מהמבצעים, וזה חברי מועדון, כן. הנאמנות לא גדולה, זה מאוד מאוד חכם להביא אותי לסופר שאני לאו דווקא הולכת אליו ברגיל, כי אני אעשה כבר את הקנייה השבועית, כי אני כבר שם, מה, אני אעמוד בשעתיים בקופה רבי של אייפון? לא, אז אני כבר אקנה את הקנייה השבועית.
כן, נכון. זה חכם מאוד. כל המכשירים האלה הם יעמדו בסטנדרט של אחריות של של המפיץ באפל בארץ, כי הוא מחויב, כי זה של אפל, אוקיי? בדיוק. אז אפל תיתן לכם את המענה. אגב, מכשירים שלא עושים בדרך כלל בעיות, ואם אתם הולכים לקבל את השירות, כנראה שברתם, עשיתם משהו לא בסדר, either way. אני חושב שהחיסרון הכי גדול זה שאי אפשר לקנות אפל, כאילו אפל קר, וכאילו כשעושים ככה, לא? זה כאילו נראה לי חיסרון, אולי אפשר. כשקונים את זה, אני לא יודע.
לדעתי אפשר, אם אתה הולך לאתר עצמו, אתה יכול לבדוק לדעתי.
השאלה אם זה תומך גם בארץ, כל מיני משחקים כאלה, עוד מעט גם יש אפל קר סאבסקריפשן, וכאילו, זה עוד להגיע, זה עדיין רק בארצות הברית. בכל אופן, אפל, אגב, איך את עם הווינדוס שלך? אני יודע שיש לך מחשב ווינדוס.
אז אני לא מאמינה שאני אומרת את זה.
אגב, אני רק אגיד כאילו ככה, כל פעם שאנחנו באים ונפגשים, אנחנו יש לנו שיחה על העניין הזה של ווינדוס ומק, ובואי ספרי, כן.
אז לפני, נראה לי סיפרתי את זה גם פה בפודקאסט, לפני כמה חודשים, מה זה? חצי שנה בערך. בן זוגי עבר לעבודה חדשה, קנינו רכב, קנה רכב, קבל אייפון. אתם לא רוצה אייפון, אפשר אנדרואיד? לא, קחי אייפון. אני לקחתי אייפון 16. ובדיוק גם הטלפון שלי כבר היה דורש החלפה, אז אמרתי, טוב, נו, ניקח את הזוועה הזאת, בעיקר רציתי את המצלמה. אני מתביישת לומר, מעבר לעובדה שממש התרגלתי אליו, once you go black, you can't go back, כאילו, נכון, אצלי זה נטו על המצלמה, היה לי ממש סבבה עם אנדרואיד, אין לי שום בעיה עם אנדרואיד, אבל אני קצת מאוהבת בתמונות שיוצאות לי מהדבר הזה, שזה בעיה, כאילו, וגם כל הטענות שתמיד היה לי, לא, או צריך את המתן שלו, וזה, אבל עכשיו הוא כבר לא צריך את המתן שלו. נכון. אז כבר אין לי יותר מדי מה ללכלך על אייפונים, והמחשב שלי כפרה עליו מחשב מזעזע, לא, הוא באמת, הוא אחלה מחשב, אבל יש לו את הבעיות שלו, והוא מתחיל להצבן אותי, ומתחילות לי כל מיני מחשבות כפירה של, טוב, יש לך את האייפד מהעבודה, מהבורד, ויש לך את האייפון שלך, ואת צריכה לפטופ חדש. ואני כבר מרגישה את ההידרדרות מגיעה למקבוק.
אפל בדיוק מוצאים עכשיו את ה-M4 החדש.
כן, היה לי מקבוק בעבודה עצמי כמה שנים. והוא המחשב הכי חתיך שהיה לי בחיים שלי. אבל באיזשהו שלב אמרתי, באמא שלכם, למה? למה אל-צי? מה כואב לכם בקונטרול? מה, למה להציק? עכשיו, התרגלתי לזה, אבל אז חזרתי לווינדוס וחזרתי לסורי, אבל ברור לי שזה כאילו שבועיים, בדיוק כמו שעם האייפון, כאילו, במשך שבועיים ניסיתי למצוא את הכפתור של הבק, עד שהבנתי, אין כפתור של בק.
נכון.
שחררי, לא יהיה לך כפתור של בק. שחררי את זה. אז הדרדור מגיע, אני מתחילה לחוש את הדרדור מתקרב לקראת הנסיעה הבאה של ארצות הברית, אני לא יודעת. נראה עד כמה הדרדרת תהיה קשה.
אז מקבוק פרו, M5, יוצאים ממש, ממש, ממש עוד רגע.
אני יודעת, ואני אהיה בדצמבר, בבלק פריידי, אני אהיה בארצות הברית, לא, לא בבלק פריידי. קצת אחרי אני אהיה בארצות הברית, אני יכולה להזמין לבית של דודה שלי, זה לא בעיה. אז ההידרדרות בדרכה.
כן, כן, זה שם.
נראה את הדרדור.
זה שם. כן, כן. טוב. אגב, אין בלו סקרין, זה פשוט עובד.
כן. מצד שני, אז איך אני אוכל להתבחן שהיה לי בלו סקרין אוף דאף?
תוכלי להמציא אחד.
אני אוכל להמציא.
כן. טוב.
אני לא רוצה לדבר על הנושא הבא. אני לא רוצה.
את יודעת ש...
זה הולך לעשות לי
שוב. השיר בסוף הפרק הוא בדיוק על הנושא הזה, אוקיי? ואנחנו הולכים לדבר על לא עוד סיפור על פדיחה של סיסמה.
לא, אני לא רוצה.
זה ליטרלי תסריט שמתכתב עם בטלנות אייקונית של דמויות משנה במשחק מחשב, רק שהפעם זה קרה... במוזיאון, הכי מפורסם בעולם, לא פחות ולא יותר. תחקירים שנערכו בעקבות שוד נועז בלובר, בו גנבו תכשיטים, תכשיטי מלוכה בשווי עתק של 102 מיליון דולר, חשפו שהסיסמה למערכת המצלמות הבטחה הייתה פשוט לובר, אוקיי? אנשי מקצוע, אנשי סייבר, משווים את רמת ההגנה המזעזעת לרמת הבטחה של דמויות NPC במשחקי GTA, אוקיי? ברמה הזאת. ואפילו זה אולי מחמיא מדי. הדוחות שנחשפו מראים שבלובר, אני כל הזמן אומר לובר, 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 כן. השתמשו בסיסמות שממש ממש קל לנחש, כמו ליטרלי שם המוזיאון עצמו. וגם בשם של החברה המפתחת התוכנה, טלס, אוקיי? אלא הם פפק. כאילו, ליטרלי, מערכת הבטחה של טלס, הם פשוט תרשמו טלס. אגב, זה הדיפולט של טלס, מי שלא יודע. פשוט אף אחד לא שינה את זה, אוקיי? אבל כאן לא נגמרת הנפילה.
כן, אבל הם לא מצטים שתשמש בדיפולט.
כבר בשנת 2014, התריעו צוותים מקצועיים בצרפת, בפני הנהלת הלובר, על שימוש במערכת ההפעלה והתוכנות העתיקות, אוקיי? ודליפות קריטיות במערכת הבקרה שלהם. ולמרות זאת, נראה שמעט מאוד שודרג שונה או זז ממה שנתנו להם אז, כאילו, לפני 11 שנה, אוקיי? כדי להמחיש עד כמה הדברים היו נוחים לאקר המצוי, ממשלת צרפת נעצה, אוקיי? נאלצה לאמת את מנהלי הלובר עם המסמכים שמוכחים, כי כל מי שרצה להיכנס בקלות לשרתים, אוקיי? זה כמו להקליט מוזיאון 1, 2, 3, אופן ססמי, ואתה מפנים. בכניסה לכל חנות מזכרות. והאם זה השפיע על ה... צריך להגיד שאם זה השפיע על המהלך השוד הגדול, זה עדיין נחקר, אוקיי? אבל הקהילה הביטחונית והסייבר תמימי דעים לגמרי, שהמפתחות הדיגיטליים הכי פשוטים מגינים על הנכסים הכי יקרים, משהו עמוק בתרבות של הארגון הזה משובש, אוקיי? בוא צריך להגיד, המונה ליזה יושבת שמה, אוקיי? כאילו זה, כזה. אוקיי. אני צריך להגיד שהאירוע הזה מצליח להוציא מהצללים את אחת הבעיות הכי כואבות שלי ושלך ושל כל מי שמתמודד בעולם הסייבר. הארגונים, גם גדולים, יוקרתיים, ממשיכים להשתמש בסיסמאות גנריות במערכות הישנות שלהם, או מערכות תמיכה, או כל מיני דברים כאלה. הצעד הזה פותח פתח עצום לתוקפים וממשיך שכל רעיון של העברת אחריות לספק הטכנולוגי, זה לא אני, זה הוא, פשוט לא עובד אם לא בונים תרבות אבטחה אמיתית ומוסדות תרבות, נכסי מדינה וגם ארגונים פרטיים צריך לקחת את זה ממש ממש ברצינות. ואם לא שמתם לב לסיסמאות ולתחזוקה השוטפת, גם המונה ליזה יכולה לגלות שדברים פחות מחויבים לשגרה נעלמים מול העיניים שלה. מי, תל מי.
אני מנסה לעשות את תפילת השלווה.
Serenity now, serenity now.
Serenity now, give me
the power. תדמייני את המונליזה?
תראה.
Serenity now.
אז אני הייתי כמה פעמים בלובר. Okay. ורמת ההבטחה הפיזית שם, זה כאילו הדיסוננס, no. והביקור האחרון של שם
היה מאוד אחרת. מזמן.
אבל הדיסוננס בין ההבטחה, כן, הדיסוננס בין ההבטחה הפיזית להבטחה, למה שאנחנו רואים בהבטחה, בהבטחה הלוגית, הוא דיסוננס נורא נורא גדול. עכשיו, זה חלק ממה ש... אגב, גם אנחנו כאנשי סקיורטי חוטאים בדיוק בכיוון ההפוך. עושים מיליארד הגנות לוגיות, אבל רבק, הייתי פעם בארגון שכאילו מבחינה הבטחת מידע פצצה, אבל חדר השרתים היה חדר חיצוני עם חלון לחניון האחורי, כאילו אפשר להגיע בסמטה חשוכה לחניון, אז נכון שיהיה לי קשה לפרוץ הסיסמה, אבל אם פיזית גנבתי את השרת, תנו לי מספיק זמן, אני אפרוץ מה שאתם רוצים.
כן.
אז זה, it goes both ways. אני נוטה לחשוב שזה בעיה לא כזאת צרה. שוב, כשמדברים על נכסים פיזיים, תמיד אנחנו חושבים על הבטחה פיזית. אבל רק צריך לראות כל סרט, משימה בלתי אפשרית, ג'יימס בונד למיניהם, מה-25 שנה האחרונות, לראות שאם אני מצליחה אם אני מצליחה לפרוץ למערכות הטכניות, אני מצליחה להשביט את ההבטחה הפיזית. אז זה לא... לא יודעת, זה לא נראה לי הממשלה הצרפתית שולטת בזה בהכרח. אני אגב לא יודעת מי הגוף המנהל של לובר, האם הוא נחשב ל-National Museum או...
זה National Museum לגמרי.
The National, אז יש כאן איזושהי אחריות. אני אגב לא יודעת מי הגוף שמנהל, גם בישראל.
זה כמו הקאמרי.
לא, אין לי מושג, נגיד, אתה יודע מה, הקאמרי פחות נכסים פיזיים, אבל אתה יודע מה, מוזיאון ישראל.
כן,
מי הגורם שאחראי על ההבטחה שלו? אין לי מושג, באמת שאין לי מושג, אף פעם לא חשבתי על זה.
מלמעלה מערך הסייבר, הוא כאילו אמור, כי זה של המדינה.
השאלה זה, אתה יודע מה, וזה לא דיסרספקט למערך הסייבר, כמה קשב יש במערך הסייבר? הרי מערך הסייבר, התפקיד שלו זה ברמה כללית להגן על מדינת ישראל. אבל איפה היום רוב הקשב שלו? לא,
הוא גם הרגולטור של מוסדות הממשל.
אבל איפה רוב הקשב שלו? בתשתיות לאומיות ותשתיות קריטיות, ואני מבינה את זה.
קשב, לא, לא, לא. בואי נשים דברים. זה נחמד להגיד איפה הקשב שלו, אבל מערך הסייבר זה לא גוף של שלושה אנשים, זה גוף גדול ורציני ומשמעותי, ויש לו אגפים, וכל אגף אחראי על משהו אחר, זה בסדר, זה לגיטימי.
לא בטוחה. אני רוצה לקוות שזה יותר טוב, אני אשאר סקפטית ברשותך.
אוקיי, סבבה. טוב, סבבה, אז יאללה בוא נדבר על הדבר הבא, אוקיי, חדשות חיוביות אולי?
כן, כן,
הנושא הזאת
עושה לי עצוב קצת.
כן, אגב, השיר בסוף, אני מבטיח, קוריאה, פשוט קוריאה. אוקיי. אז בוא נדבר רגע שאת עובדת באמצע הלילה, ובודקת הגדרות או מתקינה תוכנת צד שלישי שתשפר לך את החיים, את הסרנטי, את הלחשוב על המונליזה, ופתאום משהו משתנה. ואת לא מרגישה את זה קודם, אבל ווינדוס זה כבר לא מבטיחה לתת לך גישה אדמיניסטרטיבית. בלי לחשוב פעמיים. המגנון החדש בווינדוס 11, שנקרא אגב, Administrator Protection, משנה את יחסי הכוחות בין משתמשים למערכות, בכל מה שנוגע להבטחת מידע ברמה היומיומית. אז בוא נדבר על הדבר הזה. אז מכאן השדרוג. אז יש עדכון KB, שהעדכון הזה מביא את Administrative Protection למשתמשים בגרסאות 24H2 ו-25H2, ומייקרוסופט הופכת את הקונספט של הרשאות אדמיניסטרטור לעניין דינמי שמבוקר בזמן אמת ולאו דווקא שגרתי. תהיו איתי. עד היום, אם היית אדמין, היית יכולה לעשות כמעט הכל. זאת אומרת, מה שבא לך במחשב. אבל היו גם כאלה שניצלו את זה, הקרים, אם זה בדרך אגרסיבית, כמו תקיפות שמנצלות טוקן גנוב, או בדרך פסיבית שמשתמש עשה טעות בלי כוונה. העדכון הזה, בקייבי, אוקיי, מדגיש את העיקרון Least Privileges, שכולנו מכירים בעיקר משרתי אנטרפייז, ועושה לו רילוקציה הישר לדסטופ של כולנו, אוקיי? מה זה אומר? ברגע שמישהו יצטרך הרשאות אדמין כמוך, אוקיי? בין התקנת תוכנה, שינוי זמן או נגיעה, לא רגילה, כאילו משהו ספציפי ברגיסטרי, ברמת הסיסטם, הווינדוס תדרוש ממך לעשות הזדהות מחדש, לרוב עם ווינדוס הלו היותר מוקשח, ואז תייצר עבורך טוקן אדמין זמני, שאגב, מוזמן, מושמד מיד בסיום המשימה, בלי הרשאות אדמין קבועות, או אין יותר תענוגות למלוור שרוצה להסתנן חשאי ולהפעיל שינויים קריטיים, בלי בקרה ובלי אינסוף. יותר מזה, האדמין החדש הוא לא רק אתה רק עם הכתר, אלא פרופיל סיסטם מוסתר ששמור רק לצורך הפעלות מיוחדות, וזה באמת משנה את הרגלי העבודה של הרבה מאוד משתמשים מתקדמים. פחות טעויות לא מכוונות, והרבה פחות תקיפות שקטות. וצריך להגיד, הרבה יותר שליטה של מייקרוסופט על האופן שבו התוכנה שלנו, או שלהם, מזיזה דברים מהותית. אוקיי? אז האמינות של המתודולוגיה נראית, אני חייב להגיד, יותר טובה ממה שהיה לפני, ומייקרוסופט מדווחת על נתוני תקיפה שגדלו בצורה חדה בדרך הקיימת, ואפילו מביאה סטטיסטיקות שמפחישות למה זה קריטי. זאת אומרת, אלפי, עשרות אלפי גנבות טוקנים אדמינים ליום ב-2024, והשינוי הזה לא באמת פתר את כל הבעיות, אבל הופך את Windows 11 לקצת פחות לחשבון שהוא תפוח אדמה לוהט, לגבי משהו שהוא יותר רב בריח דיגיטלי, שטיפה, נותן טיפה יותר הבטחת מידע. מי, איפה זה תופס אותך? אגב, צריך להגיד, מי, מרצה גדולה של CSSP, מדברת המון על הבטחת מידע, טוקנים, דברים כאלה, אני מאוד רוצה לשמוע מה את אומרת. כן.
Least privilege זה מהנושאים האהובים עליי. האמת שאני מאוד אוהבת את זה. זה שינוי קונספטואלי בווינדוס, גם כשאני נמצאת, מה שנקרא, למשתמש הביתי, הרי המשתמש הביתי הוא אדמיניסטרטיבי, יש את המשתמשים הביתיים שיודעים בדיוק מה הם עושים והכל בסדר, יש את המשתמשים הביתיים שאין להם מושג. עצם זה מזכיר לי קצת את התפיסה של אנשים אומרים, למה ב-DLP, למה להקפיץ התראה כשהוא רק במוניטור מוד, למה לתת לו התראה, אתה עושה משהו שאתה לא אמור לעשות, ולפעמים אפילו לתת ליוזר, גם בפרוונשן, גם לתת ליוזר לעשות בכל זאת. אל תגיד שלא ידעת, הקפצה הזאת היא בואי תכניס את השם משתמש והסיסמה או Windows או לא, או כל מנגנון אחר שמחליטים להשתמש. רגע, Windows אומר לי, את בטוחה שאת רוצה לעשות את השינוי הזה?
כן.
עכשיו, יהיה את היוזרים שזה מספיק יפחיד אותם, בעיקר אלה, אני נוטה להאמין, בעיקר אלה שפחות מבינים, שעצם העובדה שזה ידרוש עוד פעם ויעצור אותם לשנייה, אנחנו הרי יודעים שרוב המתקפות שמצליחות ברמת היוזר, אני מדברת על הרמת של ממש משתמש הקצה שעושה פעולה, הרבה מאוד מהפעולות האלה קורות כי אנחנו לא חושבים. אם נעצור לשנייה נחשוב, כמעט לא היה לי מקרה שהסתכלתי על איזשהו פישינג, שאני יודעת שאנשים נפלו בו, ואם עצרתי והראיתי להם, את הנקודות, מה שנקרא לשים לב אליהם, הם אמרו, וואלה, לא הייתי שם לב לזה בחיים. אם עוצרים שנייה, הם שמים לב. אבל אנחנו לא עוצרים שנייה. אני מורידה אפליקציה, אני מתקינה, אני עושה התקן. שנייה! את בטוחה שאת רוצה להתקן את זה? את יודעת מאיפה זה הגיע? אם את יודעת, סבבה, לך על זה.
אני חייב להגיד שהיום קרה לי משהו מגניב. היום הגיע חבר אליי ורצה שאני אסביר לו כמה דברים על קלוד קוד, והוא בא עם מחשב Windows, והוא פותח את המחשב שלו, ואיך שהוא פותח את המחשב, קפץ לו ההודעה הזאת של ה-UAC, את יודעת, ה-Windows Account Control.
כן.
והיה שם, אני אפילו לא הספקתי לקרוא, זה היה כאילו משהו של ההוסט, משהו כזה, והוא כאילו מסתכל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, הוא אישר את זה. עכשיו, אני לא הספקתי לקרוא את זה. אמרתי לו, אתה יודע מה הרצת?
אבל גם זה חמה הבעיה.
אומר לי, לא, זה פשוט של Windows. ואני חושב שזה מהות העניין פה, זה שברגע שנותנים את ה-YES הזה, עד עכשיו, בעצם החשבון שלנו, היה לו שני חשבונות. את החשבון ה-least privilege והחשבון האדמיניסטרטור. החשבון של האדמיניסטרטור מחולק לשניים. וברגע שנתנו את האישור, נתנו לאותו דבר שרץ, הרשאה קבועה עכשיו לרוץ באופן קבוע, כמה שהוא רוצה, כי הוא מחזיק בעצם את הרשאות הגבוהות, הוא יכול להתקין סרוויסים, יכול לעשות מה שהוא רוצה, הוא עכשיו רץ. ובעצם הפתרון החדש, מה שהוא עושה, הוא אומר לו, אני עצרתי בעבורך עכשיו משתמש חדש, שהוא אדמין, כך תשתמש בו, וברגע שהוא סיים את העבודה, בום, הדבר הזה נעלם, אין לו יותר הש, אין לו יותר
כלום, מעולה.
זהו, הלך.
זה קצת just in time, זה קצת מזכיר את הקונספט בארגונים, שה just in time identity.
כן.
שלא כל הזמן יש לי את היוזר, כשיש לי צורך אני מקבל את האדמיניסטרטור, כשאין לי צורך, אני יוזר רגיל. זה יפה. זה מעניין.
טוב, הנושא הבא שלנו. כמות הקוד הלא חוקי שעלה ל-NPN בשבוע שעבר לא תפסה אף אחד לא מופתע, אלא בעיקר אנשים שהם עייפים ולא שמים לב. אוקיי? וכן, שוב, 187 חבילות מלישס חדשות נצפו באופק והוסרו רק בשבוע שעבר במהירות על ידי צוותי הבטחה של קראודסטרייק בשיתוף עם החברה של מפעילה את הריפוזיטורי. עכשיו, אם לרגע נעצור לחשוב על מגנון ההגנה האולטימטיבי, OpenAI עם כלי חדש, AdWork, מבצע סריקות קוד חכמה ומנגיש לדיבלופרים, למי שמתכנת, זיהוי קוד בזמן אמת. כלים כאלה יכולים להפוך את המסע התקיפה להרבה פחות משתלם עבור תוקפים לפחות. העניין האמיתי מגיע דווקא בצד הכלכלי. ה-AI עושה עבודה מדהימה, אבל הוא גם שורף מלא סכומים של כסף, שגורמים אפילו למנהלי ענק להרכין ראש. בלי ההבטחה שביום אחד הכסף הזה אפילו יחזור, בניגוד לעולמות כמו מסדי נתונים, כאן ככל שמפעילים יותר AI, העלויות עולות עולה. בצורה ליניארית, וכמעט אין חיסכון ליחידה גם במסות, אוקיי? כאילו, הטירים הגבוהים באמת הם באמת באמת גבוהים, ו-66% מהארגונים כבר מדווחים על חייגות תקציב בעקבות ה-AI, ההוצאות החודשיות חצו את $85,000 בממוצע לעסק בניהול של מודלים גדולים, וכמעט כל מנכ״ל בשוק כבר ויתר על לפחות מיזם אחד בתחום הזה בשל העלויות הכוח החישובי הדרוש. אתה רוצה הבטחה על כל דחיפה ל-NPN? שיהיה לך בהצלחה עם התקציב הזה, זה ליטרלי מה שאומרים אנשים כרגע. ובעוד העולם הזה של קודים ובאגים, אנחנו רגילים לסרטט עקומת למידה, דווקא הסיפור הזה של ה-AI מאתגר את ההיגיון הזה. הוא לא מוזיל משמעותית ככל שהמשתמשים יותר מצטרפים, החום שנפלט מאלפי שיירתים והאנרגיה האדירה הנדרשת, הפכה את הבינה המלאכותית לפחות אופטימלית כלכלית, לפחות ב-2025. לכן, מי שמדמיין גולדן גייט של AI שמגן על כל כניסה ל-NPN, יצטרך לחשוב שני צעדים קדימה, כי במקרה של AdWork מדובר בסוכן קוד שלוקח כל פול ריקווסט ובוחן אותו כמו חוקר אנושי, מריט סקריפטים למציאת חולשות, מספק תיקונים בזמן אמת, אבל כל סקירה כזאת היא שעולה כסף אמיתי, והרבה, לא בטוח שבאמת שווה את הדבר המשמעותי הזה. ועדיין, אם אתם זוכרים את הימים של מודם של באונדרט 30 וקצם ההשתנות בעולם הטכנולוגי, מוכיח לנו שאין דבר כזה איטיות לדורות. וגם הקוד הזה שניסה לתקוף השבוע את מערכות הקראודסטרייק וב-NPN, לא תיאר לעצמו שלפני 5 שנים אף אחד לא היה בכלל מדבר על היכולות להזרים סוכן קוד לשרתים ולזהות חולשות בריל טיים בכלל. ואם ההיסטוריה חוזרת, לא מן המנע אגב שבעשור הבא נשלם על סקרי קוד בסנטים ולא באלפים, אינשאללה שזה רק יבוא. ואני רוצה להגיד משהו על עצמי, אני הפסקתי להשתמש בחברות הגדולות כמו קלוד, אופן AI וגוגל, בכל מה שקשור בעבודה עם טקסטים, יש חברות אחרות, קוהר, מיסטרל, AI21, ועוד מלא סוגים של חברות שאפשר להשתמש בהם בכלום ורבע כסף, ולקבל לא את אותם תוצאות וואוי שוואוי, אבל לקבל 80%. 80% מהיכולות.
כרגע אנחנו בבאז, ולבאז יש לו שני צדים, יש באמת את העלות האמיתית של כמה עולה לתפעל את המודלים האלה, אני לא אומרת שאין כאן עלות, יש כאן עלות אמיתית. ומצד שני, יש כאן איזשהו באז ואפשר, ובדיוק אני עכשיו, מישהו הכניס אותי לאיזה קבוצת בטא של בדיקה של איזשהו כלי AI חדש, עכשיו הכלי עצמו, בוא, הכלי מגניב, הכלי מגניב. המחיר, אחי, באמא שלך, הוא מגניב, הוא לא משנה את חיי. עם כל הכבוד, מחיר כזה, אני אשנה משהו שמשנה את חיי. עכשיו, זה בז. וגם אגב, אמרתי את זה ליזם, אמרתי לו, תקשיב, יש לך כלי ממש ממש מגניב, אם זה היה עולה $10 לחודש, הייתי שוקלת לעשות את זה סתם כי זה מגניב, ופעם בה אני אשתמש בזה, אבל כשאתה מבקש ממני $79 לחודש, אין לי שום הצדקה להשתמש בדבר הזה. אני חושבת שכן יש לנו איזושהי עקומת למידה. בסך הכל, אתה יודע מה, נזכרתי, תוך כדי שדיברת, נזכרתי בפעם הראשונה שדיברנו פה בסייבר עם חברים, התחלנו לדבר על ChatGPT. אתה זוכר מתי זה היה? מתי היה הדיון הראשון?
יותר משנתיים.
דצמבר 22, ישבנו, זה היה הפאנל שעשינו כולנו, משדר סוף
נכון,
שנה.
נכון,
אני ישבתי כן. מחוץ ללגולנד, כי היינו כל היום בלגולנד, וזה היה יום ראשון, אז ישבתי כן. עם הפלאפון, יצאתי החוצה עם האוזניות, וישבתי באוטו ועשיתי את ההקלטה. וזה כן. היה פעם ראשונה שעשינו דיון, ממש על אופן איי, ועשינו את החזיות, אתה יודע מה, ממש בא לי ללכת לשמוע את הפרק הזה, אני אלך לשמוע.
וואו,
אני לא חושבת שמישהו
נכון.
מאיתנו הבין לאן זה ילך.
נכון.
כבר התחלנו להשתמש, אני חושבת, לדעתי כולנו, כל מי שהיה בפאנל, לדעתי כבר השתמש ברמה כזו או אחרת, מי יותר מפחות.
לא, כולם, 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 כל מי שהיה בפאנל.
לא, אני אומרת, ברמה כזו או אחרת, כולנו כבר השתמשנו.
חוץ מידי, שהוא לא מוכן להודות בזה.
אבל אתה יודע מה, אני לא חושבת שמישהו מאיתנו, גם הכי early adapters, הבנו לאן זה הולך.
אני חושב
במהירות, הבנו לאן זה הולך, כן.
הרמת הפסיכיות, ועד כמה זה באמת רץ יותר מהר ממה אנחנו חזינו דברים
שהם... החיים לא.
כאילו, הכל התקצר.
בוא, מתי התחלת לעבוד על סונו? שנתיים כבר?
סונו, אני כבר שנה וחצי.
שנה וחצי. אם הייתי אומרת לך לפני 3 שנים בשידור הזה, שתוך שנה וחצי אתה תוציא אלבום שנוצר כולו ב-AI, היית מסתכל עליי כאילו איבדתי את שפיות דעתי.
כן.
ואלבום טוב.
זה גם לא נשמע טוב. אני חייב להגיד, תשמעו את השיר בסוף, את הנואנסים המטורפים של השירים שיוצאים עכשיו. זה לא אמיתי.
אני לפעמים עושה, כשאין לי כוח לריב עם, כשאני רוצה לקחת נגיד את אותו סרטון, את אותו ריל, ולהשתמש בו גם באינסטגרם, וגם ביוטיוב, וגם בלינקדאין, לא בא לי להתחיל לבדוק את הזכויות יוצרים. אז במקום זה אני נכנסת לסונו. הגעתי למצב שבשביל דקה וחצי עוד, או 60 שניות של... אני לא בטוחה שאני משקיעה 3 דקות בלכתוב את הפרומפט.
אגב,
אני לא בטוחה שזה מגיע לשלוש דקות מחשבה.
סתם טיפ מגניב, כל השירים שלי נמצאים ברילים, בטיק טוק, ובכל מקום אחר. פשוט תרשמי רותם בר, ותראי את מלא 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 שירים.
אני אנצל אותך. אני אנצל אותך לרעה.
כן. אגב, אם מישהו שואל אותי, מרוויחים מלא שקט, מרוויחים כסף, אבל הכסף, כאילו, אני לא אפילו לא יכול לקנות משהו עם הכסף הזה. הזכויות יוצרים.
לעשות מנוי של שבוע בסונו? לא. כן.
אפילו מנוי לא בטוח שאני יכול לשלם עם הדבר הזה.
לא. כן. אבל כן, זה...
בקטנות, בפינץ הקטנים. כן, אבל כן, יש מלא מלא שירים.
אני חושבת שזה ישתנה, אני חושבת שזה ישתנה, אני חושבת שבעוד כמה שנים נגיע ליעילות הרבה יותר גבוהה. בסוף גם זה עניין כלכלי. אם מנכ"לים מבטרים היום על פרויקטים של AI, בכלל, אני לא מדברת רק על נושא הזה של סביבת פיתוח, אני מדברת בכללי. ברגע שזה נהיה כבר עול כלכלי שהחברות אומרות, זה לא משתלם, אז הבאז הזה שמאפשר היום ליצרניות השונות לקחת מחיר גבוה, בסוף זה עניין של היצע וביקוש. אז הביקוש גבוה, אבל אם הלקוחות לא מוכנים לשלם את המחיר, זה לא משנה. אני חושבת שהשירות החדש שלי שווה $100 בחודש. אבל אני אציע אותו ב-$100 ואף אחד לא יקנה. ואז אני אוריד את זה ל-80 ואף אחד לא יקנה. ובסוף אני אוריד את זה ל-27 וכולם יקנו. סימן שהמחיר שהשוק מעריך אותי זה $27. עכשיו, כל עוד זה מכסה לי את העלויות וזה עדיין רווחי, סבבה. אם העלויות שלי יותר מזה, אז אני פשטתי רגל ויש לי בעיה.
כן.
צו וביקוש.
אבל אני רוצה שתקשיבי על אימפלמנטציה מגניבה של AI, שממש נחשפה עכשיו. אז תקשיבי. בלי שבכלל שמנו לב, הדפדפן הפך ממגן פסיבי לכלי סייבר אקטיבי שעובד סביב השעון כדי לזהות ולהרחיק סקמרים. כלומר, טריקים דיגיטליים שנראים כאילו הם עזרות מערכת או כל מיני דברים כאלה, אבל בפועל נועדו להפחיד אותנו ולהוליך משתמשים תמימים להכניס כרטיסי אשראי, אוקיי? לעשות קריאות תמיכה מזויפות או פשוט לגנוב את הפרטים שלנו. התכונה שגרמה השנה לדיבורים הכי הרבה היא... סקרוור בלוקר, והגרסה החדשה של אדג' 142 לא מסתפקת בחסימה קלאסית, אלא שותלת ממש מודל קומפיוטר ויז'ן מקומי שרץ כל הזמן ומסנן פופ-אפים שדופקים לנו על המסך שלנו. וגם את צוותי האינפוסק ברחבי העולם עדיין לא התעוררו לסכנה, זה באמת הדבר. אז מה החידוש? מדובר במערכת מקומית, כך שלפחות התמונות של האקרים, או כל תמונות אחרות שעולות, לא עפות ישר לענן של מייקרוסופט, אבל כן מועבר אליהם דיווח על עמודים חשודים. אז אם יש לנו לפחות 2 ג'יגה בייט רם ומעבד 4 ליבות, הדפדפן שלנו כבר התחיל לנתח ולעקוב אחרי כל חלום מפוקפק שנפתח לנו. המערכת עצמה לא רק חוסמת, אלא גם מלשינה לסמארט סקרין, שזו המערכת המשלבת שמיועדת לזהות ולחסום איומים בזמן אמת. ובזכות זה, המתקפות שמופיעות לראשונה אצל מישהו, לא משנה מי, עשויות להיחסם לכולם, אוקיי? הרבה לפני שמגיעות לכל מקום אחר. ואז זה פשוט מגיע לרשימה הבינלאומית, וזה פשוט לא עולה. אוקיי? זה מגניב. אז איפה כרום בכל הסיפור? לא ממש מאחור. גם כרום, 142, אגב, אהבתי את המספר, משיק יכולת דומה שאינן ויזואליות בלבד. Large Language Model זורמים לפיצ'ר שזיהוי סקמרים על סמך ניתוח דפוסי טקסט. אזהרות ואפילו פופ-אפים מעוצבים, וכל זה בגישה שהרבה פחות קשורות לווינדוז הפנימי ויותר מכוונות לעבודה החוצה, בפלטפורמות. כך שהמשתמשים של כרום לא צריכים בכלל לדאוג אם גוגל תגנוב צילומי מסך בדרך. עכשיו צריך להגיד שברור שכל החגת ה-AI הזאת היא דורשת עוצמת חישוב ואנרגיה לא מעטה, ומי שלא נמנה על המשתמשים הסופר מוגנים עם דגמי ליבה מינימלית, למשל, הדרך הפשוטה לא יקבלו את התכונה הזאת, שזה נשמע חייב להגיד הגיוני במרחב שבו כל פיצ'ר הופך לשכבת הבטחה וחובת דיווח, או במילים אחרות, הדבדפן שלך הוא לא רק שומר הסף, אלא גם פקח ראשון, ואולי גם לא מעט ערוצי דיווח רציף כמו RSS וכל מיני כאלה, לספק שלך. מצד אחד זה הופך את המחשב שלנו לכלי הגנה אפקטיבי שמוזיל נזקי סקאמרים ופי נתונים ראשונים. מצד שני, שאלת הפרטיות כבר מרחפת בדיבור סביב ה-Windows Recall ושאר כלי המעקב. אז בין היתר, מייקרוסופט מתהדר על בכך שכל דיווח של משתמש מרחיב את ההגנה ל-50 לפחות משתמשים נוספים בממוצע. זה אומנם סטטיסטיקה שנשמעת מרשימה, אבל אולם חשוב לדעת, עד שהמערכת עצמה מגיבה, מסמנת, תקיפה חדשה, לא מעט מהנפגעים, לפחות כרגע, מספיקים לראות את הפייק. כלומר, מדובר בהגנה מהירה יותר, אבל עדיין לא חסרת תקלות או false positive, ויש משתמשים על הדרך. תפקיד חשוב. יש לחצן דיווח, צילומי מסך ורצון טוב להשקיע עוד שנייה במאבק, וצריך להגיד, כמות האנשים שמקבלת נמצא וירוס במחשב שלך או בטלפון שלך, היא מאוד 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 גדולה. וזה עוד משהו קטן במאבק הזה, שאמור לסגור אותנו ולתת קצת פייט. מי, איפה את עומדת עם הדבר הזה?
מצד אחד אני אפה, אז אני אומרת, וואי, כל הכבוד, סוף סוף החברות הגדולות, גם מייקרוסופט וגם גוגל, לוקחות אחריות ועושות דברים ועושות ניתוח, ואני תכף נדבר גם על הפרטיות בכל הסיפור הזה, ואני אומרת, איזה מגניב. ומצד שני, אולי כי אני סקנה ונרגנת וצינית, זה מהמם, זה יפה, אבל מי שחושב שזה סופם של הסקאמרים, בוא, זה וואקמור.
נכון.
אז מייקרוסופט וכרום, לא משנה. חברות הטכנולוגיה יודעות היום לזהות את זה ככה, ואז אם אני אנסה כסקאמרית לעשות, האייפון שלך, לא האייפון, המכשיר שלך בסכנה, לחץ כאן להוריד אנטיווירוס, שזה כמובן הסקאם עצמו, אז את זה אני לא אצליח לעשות. אז אני אעשה משהו יותר מתוחכם. אז אני לא נגד, אני מאוד מאוד בעד כל דבר שהחברות הטכנולוגיות הגדולות, מייקרוסופט, גוגל, אפל, מטה, עושות, זה מבורך. וכל דבר שהן עושות כדי להעלות המודעות של הציבור, זה מבורך. מי שחושב שטכנולוגיה היא הפתרון לסקאמים, לא מבין את הבעיה ולא מבין את הטכנולוגיה ולא מבין את הפתרון, זה אף פעם לא יהיה אך ורק טכנולוגיה. הטכנולוגיה היא שכבה. הפרטיות, אני לא מאמינה בפרטיות.
אני חייב להגיד, אני מאוד אוהב את הגישה הזאת, שכל הדברים נהיים מקומית, ואם הדבר הוא באמת משהו מלישס, זה אז מדווח, ואז יש רשת, וכולם נהנים, זה רשת שכולם נהנים ממנה.
בסוף זה crowdsourcing.
כן, זה ממש חיובי. זה מסוג הדברים שאגב, חברות משלמות אלפי דולרים לקראודסורסינג. כאילו, בוא נשים דברים על השולחן. מייקרוסופט דיפנדר, קראוד סטרייק, זה חברות שמשלמות.
חיות על זה.
כאילו, חברות עזוב. משלמות להם סאבסקריפשן בשביל לקבל קראוד סורסינג. ואנחנו מקבלים את זה בחינם.
ברמה האישית, אתה הולך לסקאם אדוויזור, על מה בנוי סקאם אדוויזור? על אנשים ש... עזוב סקאם אדוויזור, אני נכנסת לראות דירוג של מוצר באמזון. מה זה הדירוג הזה? זה קראוד, זה חוכמת ההמונים.
נכון. כן.
אז אני לא נגד חוכמת ההמונים, אני חושבת שיש בזה הרבה יתרונות. לגבי הפרטיות,
עכשיו צריך להגיד,
אני לא מאמינה שיש לי סודות מגוגל.
חום, גם ככה הוא קוקי מנסטר בכל מה שקשור לממורי, ועכשיו הוסיפו לו גם כן את הדבר הזה. לא, הוסיפו לו עכשיו גם את הדבר הזה, שזה אומר שהוא יוכל יותר זיכרון ויותר CPU. צריך גם להגיד את זה, אוקיי?
הוא לא מחפיד לי, לא יודעת. זה דווקא, בזה המחשב הסבלה שלי יודע להתמודד.
זה מזכיר לי שהולכים לקנות אוטו, ואומרים, האוטו הזה עולה 220, אבל כל השדרוגים זה עוד 15%. אז ה-15% זה כבר לא כסף, זה כאילו, זה כבר פחות. אז אותו דבר גם בזיכרון, הוא אוכל כל כך הרבה זיכרון, אז עוד 10%, כאילו, די, נו, בסדר, תגענו לזה שהוא אוכל הרבה. לגמרי, לגמרי, לגמרי.
מפלצת.
טוב, בוא נדבר על הדבר המגניב הזה. שימי לב, דיברנו אפל, ואני חושב שצריך להגיד את זה ככה, עד לא מזמן. כל הבדיחות סירי היו מלאות בהנחה של יום אחד, היא ליטרלי תצליח לענות על יותר ממאה שעה, או תשים לי טיימר, אוקיי? וכאילו, ליטרלי, לא ביקשתי יותר מדי. ועכשיו, בלי שאף אחד שם לב, אפל התעוררה עם תוכנית שיכולה לשנות את כללי המשחק, וצריך להגיד, כבר דיברנו על זה בפודקאסט, שהיא בדקה הרבה מאוד חברות, מה לעשות עם זה? וגרם לעובדי גוגל לחייך מהצד השני על המסך. אז אפל הולכת לשלם, לא פחות ויותר, ממיליארד דולר בשנה. מיליארד, אוקיי? כדי שהשבב הענק, המודל הענק של גוגל, מודל הג'מיני, אם תקשיבי טוב, 1.2 טריליון פרמטרים, שאגב, בדרך כלל גם גוגל וגם OpenAI לא חושפים כמה פרמטרים יש להם במודלים, זו הפעם הראשונה שהם ליטרלי אומרים כמה פרמטרים. חברה אחת שילמה מיליארד דולר בשביל המידע הזה. אז המנוע החדש הזה הולך להיות המנוע החדש מאחורי סירי. ויביא אותה מהדור הבא של מגמגמת למשהו שיותר רץ, אוקיי? אז מה בעצם קורה פה? אפל עבדה חודשים על השדרוג לסירי, כחלק מהאפל אינטליג'נט, שזה שם מוזר, אבל הוא זה השם שנשארנו איתו כנראה, אבל נתקלה בקיר, או אתם לקרוא לזה מחסום, כאילו, איך שאתם רוצים, וזה בגלל כל מה שקשור לאופן AI ואנטרופיק, שנתנו להם הצעות מחיר, וכל מיני, כן, כל מיני דברים, ואחרי כל הדבר הזה, גוגל זכתה, ולא בהכרח כי היא הכי חכמה, אלא כי היא הכי משתלם כנראה, ומציעה את הנפח הכוח שאפל צריכה, ולא מדובר בקנייה גסה של צ'אטבוט, אלא בשדרוג שנועל לתת כוח עיבוד מתקדם ביותר, ותכונות מאוד משמעותיות, וסיכום מידע, ובלי שאף ביט של מידע על המשתמש יזוז אל שרתי גוגל, צריך להגיד את זה, אפל עושה פה הרבה בשביל הפרטיות של הלקוחות שלה, כי הכל הולך לרוץ, על הענן הפרטי של אפל, והמודלים שלה יקבלו אזור משלהם, אוקיי? וסירי, למי שלא עיף מבט, מדובר בקפיצה של 150 מיליארד פרמטרים של האפל אינטליג'נס למפלצת של 1.2 טריליון פרמטרים, אוקיי? אז עם כל הטריליונים האלה, מה בעצם משתנה בעולם אמיתי? סירי הופכת ממדריכה של שלב אחרי שלב למנהלת פרויקטים שיכולה לנתח, לסכם, לתכנת, לעבד ולעבוד במקביל להרבה מאוד שירותים ואפליקציות. בדיוק מה שה-AI האמיתי צריך לעשות. ממת?
ואפילו להגיד לי מה השעה.
לגמרי, אנחנו מקווים שזה יישאר אגב. אז אם זה נשמע עתיד, אבל הציפיות בשוק שעדיין יהיו תקלות ואולי כל משתמשים יקפוץ וישר על החידוש, אפל עצמה, גוגל עצמה הפכה לפחות זמנית לספקית AI הכי חשובה של אפל, עד שהמודלים העצמאים של אפל יהיו מוכנים בערך עד, עד שהמודלים של האלה, ספציפיים העצמאים, שאפל רכשה, שיהיו מוכנים עד הרבעון השני של 2026. צריך להגיד את זה. אפל, המלכה של הגן הסגור, פתחה את השער לגוגל, אבל על פי הדיווחים, כל העסקה הזאת לא נוגעת בכלל במנוע החיפוש. אלא רק באינטליגנציה שמוכרי הקלעים של סירי. אולי זה המהלך של פשרה, אבל גם האימור. אז צריך להגיד, האם המיליארד דולר בשנה יקנו לאפל, ולא רק סירי חדשה, אלא הזמן לעבוד על תחרות אמיתית בשוק, ואשכרה לייצר גם מודל? צריך להגיד, המיליארד האלה זה נחמד, גוגל משלמת, תקשיבי טוב, 20 מיליארד לאפל, שגוגל יהיה הדפדפן, הברירת מחדל. עכשיו, אם את שואלת אותי, אני חושב שהפתרון הזה הוא מדהים, כי הוא בעצם לוקח את כל הכוח של המודלים של גוגל, שם אותם בגן הסגור של אפל, ושום דבר לא יוצא לגוגל. אני חושב שזה מדהים, זה נפלא, וזה ירוץ גם השרתים בקופרטינו, ממש, שמה. שזה בכלל מדהים.
זה לא נורא נורא מעניין, כי זה גם שינוי תפיסתי. כמו שאמרת, הם פותחים את הגן הסגור שלהם, שזה משהו שהם לא עשו.
הם לא פותחים אותו.
הם לא פותחים. הם מכניסים אורח לגן הסגור שלהם. הם מוכנים לקבל אורחים בגן הסגור, כל אתה נשאר בגן שלי. אתה לא מביא מצלמות, וזה כמו, למי עכשיו עשו חתונה, שלקחו את כל התמונות, מצלמות וכאלה כזה. אז זה מה שקורה כאן. תראה, מצד אחד אני מלכת השיתופי פעולה, אני באמת, אני תמיד אומרת את זה בעסקים שלי, בפעילות שלי, אני לא מאמינה בתחרות, אני מאמינה בשיתופי פעולה. אין לי מתחרים. אין לי מתחרים, לא כי אין לי מתחרים, כי אני הכי טובה. כי כל מתחרה שלי, אני רואה אותו פוטנציאל בוא נעבוד יחד, כי שניים, השלם חזק גדול מזה חלקיו. כן. Except that, כשאנחנו מדברים על שני קונגלומרטים ענקיים, כמו אפל וגוגל, נשאלת השאלה, האם מה שנקרא, מה יבסס את הכוח שלהם. צריך, אני אף על זה, ואני אומרת, איזה דבר, ברמה הטכנולוגית, אני מדברת רגע נטו טכנולוגית, אף על זה. פיינלי. אולי אני אפילו אצליח לדבר עם הבת שלי, שירי, ולא שירי תענה, שתוק, ישר, ישר. אני אמרתי שירי, כן. הוא לא מסוגל. ומצד שני, כן יש כאן איזושהי סכנה, אנחנו, גם ככה יש לנו שתי קונגלומרטיות שיש להם הרבה יותר מדי כוח, ביחד יש להם עוד יותר כוח?
זה לא בדיוק ביחד, אבל אני חייב להגיד, אם אנחנו מסתכלים למשל על מה שגוגל עשתה עכשיו בגוגל Gemini for Home, מה שהם קוראים לו, זה השירות החדש שלהם, אז אנחנו גם מבינים מה הולך במקום, מה הולך להיות בסטנדרט שאפל רוצים. ואני חייב להגיד, Gemini for Home הוא רציני, הוא טוב, יש לו עזיות, יש לו דברים, אבל לא ברמה של ויז'ואל, מה שדיברנו בפרק הקודם, אלא ברמה של לדבר, זה מערכת טובה, מערכת רצינית. כן. גוגל הלכו פה על משהו, על סטנדרט מאוד מאוד גבוה, ועם אפל גם כן הולכים למקום הזה, רק בחיבור לאינפרסטרקצ'ר של אפל, זה יכול להיות ממש 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 מעניין. גוגל עושה מוצרים טובים, ואני חייב להגיד, ג'מיני 2.5, הפרו והפלש, לא פריירים בכלל.
ונאנו בננה, שורס את החיים, בדיוק משחקת איתו הבוקר.
כן, כזה.
כל כך מגניב, באמת כל כך מגניב.
השאלה אם הם גם קנו את הננו בננה, מה את אומרת? זה יהיה שמה?
וואי.
כאילו, ב-1.2 טריליון פרמטרים, נכנס גם ננו בננה?
שמע, הדבר הכי mind-blowing שעשיתי עם ננו בננה
יש מצב שהם יגידו להם, רגע, זה extension, צריכים לשדרג, הוסיפו לנו עוד 200 מיליון דולר.
ביום שהם הוציאו את ננו בננה, זה היה כמה ימים לפני יום הולדת של הבת הקטנה שלי, העליתי תמונה שלה, אמרתי, אני רוצה תמונה שרוכבת על אופניים. אני נשבעת לך, זה היא רוכבת על אופניים, אני לא יודעת להסביר את זה. אני לא יודעת, אני לא יודעת איך עושים את זה, זה מטורף, זה מדהים.
כן.
זה לא נראה AI.
אגב, התמונה של האלבום האחרון שהוצאתי, שקוראים לו Build for This, שזה אלבום רוק מטורף, אז התמונה שם זה שלי, עם כסדה של צבא, רץ ברחוב, ויש כאילו war zone מסביבי, אוקיי?
מטורף.
וזה יותר אני, רץ לידי כלב, אוקיי? כזה, זה מטורף. לכו תראו, זה פשוט מטורף. זה פשוט מטורף.
Playground.
ממש.
ושלא נמדד בשעות עבודה, אלא בתפוקה, רק אומרת.
כן, לגמרי. איזה מטורף. זה דברים שקשה להגיד שאנחנו מדברים את זה בצורה כזאת, אבל כן. רק לדבר בתוצאות. תדברי בתוצאות.
ממש.
אוקיי? אני בדיוק השבוע גם חשבתי שכל העבודה שלי עם קלוד קוד, כולם אומרים לי שזה וייב קודינג, וזה מה שאתה עושה. אני רואה את זה, תכנות מבוסס תוצאות.
נכון. אוקיי?
או אני אומר לו מה אני רוצה, ואני בודק אותו לפי תוצאות. כאילו, הדרך לשם, שבור את הראש, מה אתה רוצה ממני? ולפעמים אני עושה את זה גם בשפות, אני צריך לעשות שפה, שאני לא מכיר את השפה הזאת. תקשיבי, גשר באיזה משהו, אני לא מכיר את השפה. אז אני בודק אותך, איך אני בודק אותך.
פרודקט. פרודקט לא מתכנת, הוא מתכנן, הוא לא מתכנת. בשביל זה יש צוות פיתוח.
בעצם שפרודקט זה אנשי וייב קודינג שתמיד היו? אופה.
שאלה טובה.
כזה.
אבל כן, בסוף הפכנו להיות פרודקטים, אנחנו באים ומגדירים ונותנים בריף. ואם זה בגרפיקה, אנחנו נותנים בריף עיצובי, ואם זה בווידאו, בריף.
יש תמיד גם קלש בין פרודקט לבין פיתוח, תמיד הם רבים. זה רוצה את זה, לא, זה צריך להיות ככה. פה אין אף אחד שרב, אתה רוצה את זה? קיבלת. אתה רוצה לשבור הכל? קיבלת. מה אתה רוצה? כאילו, רק תגיד לי מה אתה רוצה.
בסוף, אותך מעניין התוצאה, מעניין שיהיה מוצר שעושה X.
כן.
ולא אכפת לך איך זה יהיה.
כן, נכון.
תשבור את הראש ותעשה לי איקס, לא מעניין אותי איך תבנה את זה.
נכון, וואו, אהבתי, כן. אוקיי, טוב. אז אני רוצה להגיד לכם שאם שמעתם עד עכשיו, ממש ממש נהנתם, שימו לנו לייק גם על הפרק הזה, זה חשוב לנו מאוד. אם אתם לא עוקבים אחרינו וקיבלתם את הפרק מחבר, תגידו תודה לחבר ותעקבו אחרינו.
תעקבו אחרינו.
ואם עוד לא שלחתם את זה לחבר ההוא שלא אמר לכם תודה, תשלחו לחבר שיגיד לכם תודה. יש מצב, אנחנו נהנה פה מאוד. אני רוצה להודות לך, מי ברוקס קמפלר!
רוטנבר! איזה כיף היה.
ממש התגעגעתי. ואנחנו, הולך להיות שיר על הלובר, והולך להיות משהו כיף, לובר.
טרפה.
כן. ואני רוצה להגיד לכם תודה, אנחנו נתראה בשבוע הבא, אתם מוזמנים להיות איתנו ותהיו טובים גם לאחרים. יאללה ביי,
אביאנטו. In Paris City.
city at the fancy Louvre, where art and history make their move. Royal jewels, $100 million, guarded by, well, some unlucky ducks. The camera stared with a digital gleam. To catch a thief was the security dream, but the robber didn't need a master plan, just a single word, and the heist began. A crazy tale, a daring heist, they all did well. But the truth was sillier, you see. A comedy of errors for you and me. The head of security looked so glum. How could we be so very dumb? The tech guy mumbled, well, it's not a mess. At least it's a password you can guess. Oh, the password was Louvre. It's almost cheated. Was Louvre, it's just too easy. Not a secret phrase. TV screen. No, it's a real life wacky scene, like a video game character, dumb and sweet, walking in circles. Can't be beat. La 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 la, bop 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 bop, la 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 la, 'cause the password was Louvre. So creative. Was Louvre. Security and it's fine. Not a secret phrase or a clever key, just a
Maybe next time, try Mona Lisa smile. Not too long. Not too long.